הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא פרשת ויקרא, הרגשות של האדם וחשיבותם אצל הקדוש ברוך הוא. קין בחר להביא קורבן מהגרוע. הוא יכל להביא מהמשובח, הוא יכל להביא מהמעולה, אבל הוא מעדיף להביא מהגרוע שבפירות. הבל גם הוא הביא קורבן כמו קין, אבל הוא הביא מבחור רצונו. מה היה עומק הוויכוח בין קין ובין הבל? התשובה היא, האם להקדוש ברוך הוא יש חפץ, יש רצון במעשי וברגשות בני האדם? האם הקדוש ברוך הוא חפץ ברגשות בתחושות של בני האדם? קין אמר, אין, להביא משהו מיוחד, הקדוש ברוך הוא לא חפץ ברגשות של בני האדם. וגם שלא יחשבו בני האדם שהקדוש ברוך הוא כביכול נכנס לעולם הרגשות של בני האדם. זוהי גסות רוח, לחשוב שהבורא, בורא כל העולם, מתעניין בעולם הרגשות הקטן והמצומצם שלנו, בני האדם. העיקר הוא לעשות מה שאומר הבורא לעשות ולא יותר. הוא כמו שמופיע במשנה, מסכת מנחות, נאמר בעולת הבאמה, אישר ריח ניחוח להשם. נאמר בעולת האוף, אישר ריח ניחוח. וגם במנחה נאמר אישר ריח ניחוח. על כולם נאמר אישר ריח ניחוח. הבאמה, האוף והמנחה, הם כולם... עליהם נאמר אישר ריח ניחוח, אם כן אחד המרפא ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אם כן אנו רואים שאפשר להביא קורבן בהמה, עוף או מנחה, והכל מקובל אצל הקדוש ברוך הוא. האדם הוא מצידו יביא לפי היכולות הכלכליות שלו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא זה לא משנה, הוא את הכל מקבל, הכל זה ריח ניחוח. לכן סובר קין, האדם צריך להביא את הגרוע. למה? התשובה היא כדי להראות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ ולא רוצה ואין לו צורך במעשה בני אדם או בקורבנות. קין סבר שזה ממש חילול השם להביא קורבן לקדוש ברוך הוא ולומר שהקדוש ברוך הוא חפץ בקורבנות. למה אתה הבל חושב שהקדוש ברוך הוא חפץ בקורבן שלך ואתה מביא עוד מהמובחר? כמו היינו אומרים, אם אתה מביא מהמובחר זה מעניין, אם לא זה לא מעניין. קין אומר יש לסבור בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא מרומם כל כך, הוא לא מתעסק בקטנות, הוא לא מתעסק בבני האדם, ברגשות שלהם, בתחושות שלהם, הם מביאים לקדוש ברוך הוא את היקר. האם זה מה שבדיוק מעניין את מי שאמר והיה העולם כאשר מביאים לו מהיקר? היותו בני נוח מצווים על עבודה זרה ועל זלזול חלילה בהנהגת הבורא בעולם, לכן מיד הורג קין את הבל בלי עדים, בלי התרה. כך הוא עדין בבני נוח, אין צורך בעדים ובהתרה, מיד הורג. כי הגישה של קין היא, אל תביא כלום לבורא, ואם אתה מביא משהו, תביא דווקא מהפחות ביותר. אתה מביא רק כדי להראות שאתה עושה מעשה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל לא כי הרגש שלך חשוב. אם בעיניים שלך הבהמה היא יקרה והתבועה היא זולה, אתה לא אמור להביא מהבהמה, בטח לא מבחורות הצון הטובים שבבהמות, ועד רבה תביא מהתבועה, מהגרועה ביותר שבתבועה, כדי להראות שאתה יודע, מבין ומפנים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ במה שנראה בעיניך בן אדם טוב. קין אומר שהבל מזלזל בכבוד שמיים. זו הייתה הטעות של קין, ומעידך הגישה הנכונה של הבל. הקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם ייתן גם את הלב שלו, לא רק את החפצים שלו. האדם מכיר טובה לבורא עולם, הוא נותן לבוראו את העידית שבעידית, ובכך הוא מבטא את אהבתו לבוראו, את הרגשות לבורא עולם. ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה השם. והנה אנו רואים שהתורה מדייקת, לא כתוב ש ואישה השם רק אל מנחתו של הבל, אלא גם אל הבל עצמו, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו. לא רק ביטוי של הסכמה, וגילוי הרצון שאכן מרוצה הקורבן של הבל, אל הוישה, אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעם. אל הגישה של קין, לא רק אל הקורבן שלו, לא שעה ולא הקשיב הקדוש ברוך הוא. וכמו שמצינו בפיוט של יום הכיפורים בשחרית, ורצית שבח מהומי ברגש, אתה הקדוש ברוך הוא חפץ ברגשות החיוביים של בני אדם. הרי ישנו בעצם ויכוח כמה הקדוש ברוך הוא עליון מעל כל הבריאה, או שמה הוא עליון אבל גם מגיע עד מטה מטה, הוא חפץ במעשה בני אדם גם ברגשות בני אדם או לא. מבחינת קין, קין אומר אין דין אין דיין, אחרי שהקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה של הבל. למה? כי כך הוא מרגיע את עצמו שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יתייחס לעולם הרגשות והמחשבות של בני האדם. מה פתאום? שהאדם אבל יביא קורבן מהמשובח? הרי אם הוא מביא מהמשובח, האם זה באמת אומר שהבורא מתייחס לדעתו של אבל? אם בעיני הבל זה משובח, האם נאמר שזה משובח גם בעיני הבורא? עד רבה, מרוב גבותו וגדולתו של הבורא, הוא לא מתייחס לרגשות ודעות בני האדם. אם כן, זה הוויכוח הגדול בין קין והבל. היה ויכוח על ענייני אמונה, כמה הקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם הזה, לרגשות, לדעות של בני האדם. ולפי זה אפשר להבין שקין התכוון לשם שמיים, והוא נשאר נביא אחרי שהוא הורג את הבל. למה? כי הוא לא כפר בבורא, הוא כפר שהבורא עושה דין וחשבון ויש שכר ועונש על הנהגת הלב של האדם. זה לא נראה לקין כגישה הגיונית. עד רבה, מרוב שהוא מעריך את מי שמע והיה העולם, הוא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא גדול כל כך, ולכן גם הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר איתו. קין ממשיך להיות נביא גם אחרי שהוא הרג את הבל. לפי זה אפשר להבין את קין ומה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, שקין והבל הקריבו קורבן ביקורים, וכאן נביא מהגרוע. קין מביא מהביקורים הגרוע, והרי ביקורים יש להביא מהמשובח, כמו שכתוב במסכת ביקורים פרק א', וגם ברמב"ם הלכות ביקורים פרק ב'. אבל קין סבר ישנו איסור להביא מהמשובח לבורא עולם, כי זה נחשב שאנו מגדירים את הבורא כמי שמתייחס לרגשות שלנו. אם לנו זה נחשב משובח, האם זה אומר שזה משובח למי שאמר והיה עולם? אבל הקדוש ברוך הוא שעה, קיבל, רצה את הקורבן של הבל ולא של קין. כי הקדוש ברוך הוא מתייחס כן לדעות, לרגשות של בני האדם, ורוצה שגם הם יהיו חלק מעבודת השם, הרגשות של האדם. אבל דור אנוש, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא גדול כל כך, לא ייתכן שהוא יתעסק בזוטות, בדברים קטנים. הוא מרומה מדי, הוא לא מתעסק עם בני אדם, הוא נותן למלאכים, לכוכבים ועוד להתעסק עם בני אדם. לא שהוא בעצמו מתעסק עם העולם, הוא גדול מדי בשביל זה. כך קין אומר. הוא אומר לעצמו, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם רגשות, מחשבות ועשייה של בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה קורבן, אבל זהו. הוא לא רוצה את המובחר שברגשות אצל בני האדם. לא כמו שהבל אמר שהבורא יעדיף את המובחר. קין אומר, כשהוא קולט את הטעות שלו, גדול עווני מנשוא, הקדוש ברוך הוא חושב ומתחשב לא רק במעשה בני האדם, אלא גם בדעות שלהם, ברגשות שלהם. וצריך האדם להביא להקדוש ברוך הוא מהמובחר שבעולם המושגים של בני האדם. מצינו מהלך דומה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, הבית אביך אל הארץ אשר אראך, ולא גילה לו מהיות הארץ. למה? כדי שהוא לא ידע לאן הוא הולך. כך תהיה לו יותר תשוקה וציפייה, לאן אני הולך? וכך יהיה לו יותר רגש באהבת הארץ, בקיום הציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה את הרגשות של בני אדם. כך מצינו בפרשת קורבן עולה ויורד. כתוב בתורה, אם לא תגע ידו די זה והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה לקדוש ברוך הוא, אחד לחטאת ואחד לעולם. אז אם יש אדם שהוא עני ואין לו אמצעים, לא השיג ידו להביא זה, הוא מביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולם. לכאורה, למה הוא צריך להביא שניים? שה מביא אחד. אם לא, אז מביא שתי ציפורים במקום בהמה אחת. למה? אומר אבן עזרא, אם הוא מביא קורבן עני, בעצם ההתעסקות שלו עם קורבן עני, אולי הוא מרגיש תסכול, כאב, אכזבה, עצבות, למה הוא אדם עני? למה הוא מביא קורבן דל? אולי עלתה בליבו הרגשה של תרעומת, למה אני אדם כל כך עני? למה אני אדם מסכן? סובל, לכן הוא מביא קורבן אחד לגופו של עניין, חטאת וקורבן שני עולה, אולי עלתה מחשבה אצלו בראש. למה? יש לי חיים קשים כל כך. אולי עלתה בליבו תרעומת, למה הוא עני וסובל? כלכלית. והוא לא יכול להביא כמו הרבה אנשים אחרים סה לקורבן. כך מצינו. דברים דומים ברמב"ן ברשת הקורבנות שמביא המצורע בתום ימי הצרעת שלו. כתוב וכיפר עליו הכהן לפני הקדוש ברוך הוא ועשה הכהן את החטאת. וכיפר על המטהר מטומאתו. אומר הרמב"ן, למה הפסוק חוזר וכיפר המטהר? הרי כבר כתוב בראש הפסוק וכיפר עליו הכהן. עוד פעם וכיפר עליו הכהן וטיהר. מה המשמעות של כל הכפרות האלה? כל התארות האלה? אלא יש תארה שהוא זקוק לה אחרי שהוא היה מצורע, אבל יש עוד כפרה שהוא זקוק לה בגלל שהוא ריבוי זמן היה בודד, בדד, מחוץ למחנה. הוא כנראה התלונן ואמר, למה? זה לא הוגן, זה לא צודק. עוד כל מיני תלונות. הרי הצרעת היא מחלה קשה ואיומה, והוא בדד מחוץ למחנה, מנותק מהציבור. סבירות רבה שהוא, בעודו לבד ומערער באותן שעות, כמה קשה היא הנהגת שמיים איתו. אולי בצערו הוא דיבר או חשב מחשבות שליליות מדי חלילה על הנהגת השם, לכן הוא צריך כפרה. על זמן הבידוד שוב ראינו את המשמעות של ורצית שבח, מהומי ברגש הקדוש ברוך הוא, למרות היותו נשגב ונעלה מתפיסת בן אנוש רוצה וחפץ בשבח, שמשבחים אותו ברועיו בהמיית רגשותיהם. מכאן אנו למדים כמה קובעת מחשבתו של האדם, אפילו שמץ ערעור ייתכן שיעלה על דעת האדם, אני שלא יכול להביא בהמה. כקורבן ירדה התורה אל תוך נבחי נפשו, אל תוך מסתרי לבבו, חדרי ליבו, לדעת מה יש שם. ועל זה הוא יביא כפרה. כל בדל של מחשבה ערעור נכשל לפני הקדוש ברוך הוא. ודן בזה הקדוש ברוך הוא, ואם נמצא שאותה מחשבה היא לא ראויה, צריך להביא כפרה. נפלא להתבונן, להבין כמה הקדוש ברוך הוא חפץ במעשה בני האדם. עוד מצינו שהאדם קובע במעשיו, בגישתו, מה שנוא ומה ראוי ומכובד לפני המקום. הרמב"ן פרשת ויקרא פרק ב' הביא את דברי הרמב"ם בטעם איסור הקטרת שעור ודבש. המנהג היה לעובדי עבודה זרה להקריב כל מנחתם חמץ, לערב הדבש בכל הקורבנות. לכן אסרה התורה לגבוה, לכן אסור עם הקורבן לשים ולערבב את הדבש. ולגבי המלח, למה כן לשים מלח בקורבן? אומר הרמב"ם במורה נבוכים, היות שעובדי עבודה זרה מועסים במלח ולא שמים אותו בכוונה לקורבן, אנחנו כדי להתרחק מהם כן נשים את המלח, ובככה הוא נבדלים מהם. עוד מוסיף הרמב"ן אותם למליחת הקורבן. ייתכן מפני שאינו דרך כבוד להיות לחם השם תפל בלי מלח. היות ואצל בני אדם לחם בלי מלח זה תפל, זה חסר. אם כך, אנו בני אדם מתייחסים למלח כך, צריך שיהיה הקורבן כפי דעת בני האדם עם אצלנו מלח. ומה שמוסיף ללחם, ולחם בלי מלח הוא פחות, הוא לא חשוב, לכן לפי העולם והרגשות שלהם, כך צריכים לכבד את הבורא ולשים בקורבנות מלח. והרמב"ן אומר דרך ביזיון בלי מלח, כי אצל בני האדם לחם בלי מלח זה ביזיון. זה תפל, זה לא טעים, זה לא ערב, כך יש לעשות בקורבנו של הבורא. בדברים האלה למדנו שהאדם במעשה והרגשתו קובע מה שנוא ומה ראוי לפני הקדוש ברוך הוא. כדברי הסם דרך, מעשי הרשעים, גורמים שדברים נעשים סנועים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאור, דבש, אגם שמתחילה היו אהובים, הרגשת דעת בני האדם, שהקורבן, קורבן תפל להשם בלי מלח דרך ביזיון, אם כן יש ברית מלח, כי זה בעיני בני האדם חשוב, כך יהיה בקורבן השם. הרמב"ן כתב בטעם הקורבנות, היות ומעשה בני האדם, הם במחשבה, בדיבור ומעשה, ציווה הקדוש ברוך הוא, כאשר יחטא האדם יביא קורבן, יסמוך ידיו על הקורבן זה כנגד המעשה, יתוודה בפה כנגד הדיבור, ישרוף באש את הקרב, הכליות, שהם כלי המחשבה והתאווה. ועל הקורבנות נאמר שהם לחם השם, ישר ריח ניחוח להשם. למה? עצם זה שהם מעוררים את האדם לחשוב ולהתבונן היטב, להיטיב את הדרכים, זה ריח ניחוח להשם. על ידי דעת האדם מתעלה הקורבן ונהיה לריח ניחוח. מכאן כמה קובע האדם במחשבתו ודעתו, וזה פלא גדול. האדם מבין שהקורבן הוא במקומו, ובעצם האדם במעשים השליליים שלו איבד את זכות הקיום שלו, אלא שהבורא ריחם על האדם ונתן לו אפשרות אחרת לחיות. הוא אומר, אני סולח לך, אבל בוא תראה איך אתה מתקן את המעשים, תעורר את הרגשות והמחשבות לעיקר הייעוד שלך בעולם, תחזור למסלול הישר והנכון. ובספר שיעורי דעת, הרב בלוך על הקורבנות מביא הסבר של הרמח"ל בעניין הגדרת הקדוש והטהור. טהור זה מישהו בעל כוחו מתעסק בחומריות העולם הזה, היה עדיף שלא יתעסק בעולם החומר, אבל בלית ברירה הוא בעולם החומר והוא מתעסק בו. אבל הקדוש הוא זה שעולם החומר לא מהווה מבחינתו חציצה ביחס לעולם הרוח, אלא הוא כמו מרכבה לשכינה, ולכן כל אכילותיו הם לשם שמיים, וכל דרכך דאהו ואכילתו כקורבן המאכל והמשתה של האדם. הקדוש הוא אכילה אחרת לא רגילה, האוכל מרומם את העולם, האכילה היא קורבן, השתייה היא נסכים, כל הכוחות שלו הם לשם שמיים. זו מהות הקורבן ומטרת הקורבן, שהאדם יקריב את כל החושים שלו, את כל המחשבות, את כל הדעות למען הקדוש ברוך הוא. שרי מטרת הקורבן מרומם את נפשו הבאמית לשם שמיים, ולכן הקורבן קרוי גם קורבני לחמי. למה הקורבן הוא הלחם? איך אפשר לומר שהקורבן הוא לחם השם? אלא כמו הלחם שמחיה את האדם, כך הקורבן. הקורבן כל כך חשוב בשמיים, שהוא גורם לכך שיושפע שף על העולם, וכאשר האדם מקריב את הכוחות שלו, את הרגשות שלו, את המעשים שלו, הוא מקרב אותם לבורא עולם. איך? כשהוא מגיע למסקנה שהדעות שלו והרגשות שלו צריכים להיות לשם שמיים. בעקבות הקורבן הוא רואה שמקרבים את הבהמה במקומו. הוא היה אמור להיות הקורבן, כי הוא לא ממלא את יהודו. הוא נמצא בעולם זמני, והוא מוצא באותה מסגרת זמנית העולם הזה משמעות נצחית. כך הוא מתקרב לבורא עולם. זו משמעות הקורבן. הקורבן שמקריב את האדם, את דעתו, מחשבתו וליבו אל בוראו. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.